הדף היום בפי זין, אנחנו נתחיל בגמרה. הם מביאים לא מתוק ולא מבושה ולא מאושן, אנחנו בנושא של יין, מאיפה מביאים את היין, ומאיזה חומרים, כאילו מאיזה סוגי ענבים אפשר להביא ואי אפשר להביא. אז לא מביאים לא מתוק ולא מבושה ולא מאושן, כמו שראינו במשנה, ואם הביא פסול. אוקיי? מביאים מתוק, אז זה פסול. זה בדיוק מה שכתוב במשנה שלנו. והקטני רשע, אבל כתוב בתחילת המשנה, כאילו מצטטים קודם את המשפט הזה, ואז מצטטים מה שכתוב מוקדם יותר במשנה. הם מביאים את הליסטיון, והם מביא כשר. אז כתוב כאן שאי אפשר להביא הליסטיון, אמרנו שזה התייבשו על ידי השמש ונעשו יותר מתוקים. אז מצד אחד כתוב לא מביאים מתוק ומביא פסול, מצד שני כתוב שלא מביאים הליסטיון, שזה גם מתוק ומביא כשר. אז איך אפשר? אז שתי תשובות ניתנו. אמר רבינה, כרוך ותנה. זאת אומרת, שימו את שניהם ביחד. כלומר, ההלכה היא אותו דבר לשניהם. עכשיו, יש מחלוקת בין הראשונים, האם כרוך ותנה ונגיד, והיא מביא כשר, כמו הליסטיון, או כרוך ותנה, תוסיף את זה לרשימה שלא מתוק ולא מבושה ולא מאושן, והיא מביא פסול. אז מעניין, כי יוצא בדיוק ההפך. תלוי איך מפרשים את הכרוך ותנה. רב אשי אמר, חולי הדשים שלא מאיס, חולי הדפרי מאיס. הוא אומר שיש הבדל בין ענבים שהתייבשו על ידי השמש ונעשו מתוקים, זה לא דבר מאוס, אבל אם הענבים הם באופי שלהם הם מתוקים, כאילו הענבים עצמם הם מתוקים, אז יין שיוצא מהם הוא מאוס. הם מביאים ישן דברי רבי וחמים מכשירים. אמר חזקיה, מי טיימא דרבי? למה רבי אומר שאסור להביא יין ישן? יין ישן זה יין שאסור לפני שנה, אוקיי? כאילו זה כבר יותר משנה. אמר קרא, לכבש יין. אוקיי? כאן זה פסוק במדבר פרק כ"ח, שנלמד הרבה פסוקים היום מהפרק הזה, וששם מוזכר כל הקורבנות שמביאים בחגים ובשבת וביום יום, ומה מביאים איתם, הנסחים וכו'. תשוב ונזכהם חצי יין יהיה לפר, שלישית יין לעיל ורביעית יין לכבש יין. אוקיי? כאן זה קצת מוזר, כתוב כמה יין צריך להביא עם כל, עם פר זה של חצי יין, אם אי זה שלישית האם, רביעית האם לכבש, אבל כתוב כאן רביעית האם לכבש יין. למה כתוב המילה יין ליד המילה כבש? כאילו כולם מדבר על יין. אז מה לומדים כאן? מה כבש בן שנתו? בגלל שהכבש צריך להיות בשנה הראשונה, אף יין בן שנתו. זה הסיבה לפי חזקיה לרבי שאמר שיין ישן לא טוב. אז עכשיו שואלים על הפירוש הזה, אם הכבש בן שתי שנים פסול, אף יין בן שתי שנים פסול, לפי זה, כבש בין שתי שנים פסול לקורבן, אז גם יין בין שתי שנים אמור להיות פסול לנסחים. וכי תימא חנמי, ואם רוצים להגיד שזה באמת נכון, גם רבי מסכים שזה פסול, כי לא היה כתוב במשל שלנו אם הביא פסול או כשר, רק כתוב, הם מביאים ישן לפי רבי, חכמים מכשירים. אז אומרים, אי אפשר להגיד את זה למה? כי יש ברייתא ששם כתוב בתניא, יין בין שתי שנים לא יביא, ואם הביא כשר. אז עכשיו, מי התנא של אותה ברייתא? מה נשמה לידה אמר לא יביא? מי זה שאומר לא יביא? רבי, זה רבי. ומה עוד כתוב? וכאמר, ואם הביא כשר, אז כאן לומדים שגם רבי הכשיר בדיעבד, ולכן אי אפשר ללמוד את זה מהכבש, כי הכבש לא כשר בדיעבד. אז אלא אמרה ורב מביא פירוש אחר, היינו תמד רבי דכתיב, אל תרא יין כי ידדם. היין הכי טוב זה יין אדום. ואחרי שנה זה כבר לא אדום כמו שהיה קודם ולא חזק, ואם כן זה לא יין שאפשר להביא על המזבח. אם מביאים לא מן הדליות, אוקיי? אסור להביא מן הגפנים שבעצם שמים, איך אומרים, שמים כאלה ברזלים וכאילו הם למעלה you hang them, כאילו, מעל הדברים האלו, או מעל העץ, אלא צריך להביא מהדברים שברצפה, וגם צריך להביא, לפי המשנה, מן הקרמים העבודים, okay? שהיו צריכים לעבוד את האדמה לעדור. Okay? אז כאן, תנא מביאים ברייתא, קרמים העבודים פעמיים בשנה, צריכים לעדור פעמיים, לא מספיק פעם אחת. רב יוסף, הווה לקרנר דה פרדסה, היה לו קרן בפרדס, דירפיק בית תרי רבקה, שבאותו מקום הוא עשה את פעולת הוא אדר את הכרם פעם נוספת, כאילו שלוש פעמים, ועבד חמר דדרי מי על חד טרן. הוא עשה, יצא מזה יין שהיו צריכים לשים כפול הכמות מים כדי לדלל את זה. אז היה יין מאוד טוב ומאוד חזק. לא, אז זה סתם בא כדי להוכיח שככל שעובדים את האדמה, זה הופך את ה, זה עושה תוצר יותר משובח. לא היו קונסים אותם בחצבים גדולים, אלא בחביות. איזה סוג חביות? תנא בברייתא כתוב, חביות שמדבר עליהם כאן, קדיות לודיות, זה קדים מלוד, ובינוניות, אוקיי? בגודל בינוני. אין מניחים אותם שתיים, שתיים, אלא אחת אחת. ואין להניח אותם זה ליד זה, אלא כל אחד בנפרד, כי אם אחד מחמיץ, אז זה ישפיע גם על זה שליד. כיצד בודק, גזבר יושב וקנה בידו, זרק הגיר, הקיש בקנה. אוקיי, אז לא זוכרת אם דיברנו על זה אתמול, אבל יש כאלה שמסבירים, בגלל שצריך להביא מהשליש האמצעי, אז שמים את הברז ממש באמצע, ואז היין מתחיל לצאת, וכשמגיע לגיר, שזה אולי החלק העליון, אולי החלק התחתון, הוא מקיש בקנה. טען זרק הגיר של שמרים. כאילו כשמגיע לגיר של השמרים, זה הבעיה. אז רק הגיר של השמרים, גזבר הקיש בקנה. ברגע שזה מתחיל לצאת, אז הגזבר מקיש. ולמה למאמר, למה לא אומר את זה במפורש? מסייע לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, כשם שדיבור יפה לבשמים, כך דיבור רע ליין. זה מסייע למאמר של רבי יוחנן, כי הוא אומר, כמו שהדיבור טוב לבשמים, כך הדיבור רע ליין. כשמדברים ליד יין, זה הופך את זה לבעייתי. כשמדברים ליד בסמים, זה הופך את זה ליותר משובח. במה מדובר כאן? אף אחד לא ממש יודע בבירור. אז אני חשבתי על זה שאנשים מדברים לעציצים שלהם, כן? ואומרים שזה טוב. אבל בעצם מדברים על הבסמים להכנת הקטורת, ואומרים שמדברים כששוחקים אותם, אז זה טוב לבשמים. יש כאלה שמסבירים שזה לא בשמים, אלא בשמים, אלה שמכינים את הבשמים. ושהיו כמה אנשים שבאותו זמן הכינו את ה, כאילו, תחנו את הבשמים לקטורת, ואם הם דיבור, כאילו, אם עשו איזשהו דיבור כדי ששניהם יהיו באותו, שניים או יותר אולי, היו באותו קצב, אז זה יצא יותר משובח. יש כל מיני הסברים אחרים שמובעים. רבי יוסי בר יהודה, בר רבי יהודה אומר, okay, הוא הסביר בסוף המשנה אתמול, שאם מביאים, כאילו מה שיש בו קמחים פסול, בגלל כתוב תמימים יהיו לכם, ומחתם ונזכהם, כאילו כולם מוזכרים ליד המילים תמימים. Okay, זה אומר שזה פסול. אבל עדיין זה לא עונה לנו על השאלה ששאלנו במשניות הקודמות. בי רבי יוחנן, הקדישו, מה הם מקדישים? יין עם קמחים, מה הוא שילקה עליו משום בלמום, האם מקבלים מלכות על זה? כיוון זה פסול כבלמום דמיס, כיוון שאנחנו רואים שזה פסול, האם זה דומה לבלמום, או דילמה אין בלמום אלא בבהמה, ושוב תיקו. תנו רבנן, עכשיו נביא ברייתא שמדבר מאיפה היו, דיברנו על מאיפה היו מביאים סולת, מאיפה היו מביאים את השמן, את הזיתים, מאיפה היו מביאים את הענבים. עכשיו יש ברייתא שמזכיר מאיפה היו מביאים את הבהמות. עכשיו, למה המשנה לא מזכירה את אותה ברייתא? כאילו, למה הם השמיטו את זה כאן? דעה אחת, הם השמיטו בגלל שזה לא מקומו, כי עכשיו אנחנו מדברים על נסחים ומנחות ולא על זבחים, אבל אז יש לשאול למה לא הכניסו את זה למסכת זבחים. יש כאלה שמסבירים שהתנא של משנתנו חשב שיש מקומות מסוימים לכל הדברים האלו, אבל לא לבהמות, בהמה אפשר להביא מקום מקום. בכל אופן, בואו נתחיל עם הברייתא. אלים ממואב, כבשים מחברון, עגלים משרון, גוזלות מהר המלך. רבי יהודה אומר, מביאים כבשים שגובהם כרוחבם. כי הם היו צריכים, הם היו צריכים להיות רחבים כמו הגובה שלהם. זאת אומרת, שמנים כאלה. כי זה יותר משובח. ועכשיו נראה פסוק מאיפה אנחנו רואים שדבר כזה משובח. אמר רב רב שילה, מי תמד רבי יהודה, דכתיב. כי צריך לקרוא את תחילת הפסוק, זה מישעיה ולמד, פסוק כף ג' ונתם מטר זרעך אשר תזרע את האדמה ולך לתפוע את האדמה והיה דשן ושמן, והיה דשן ושמן יראה מקנך ביום ההוא קר נרחב. כי זה מתאר סיטואציה מאוד חיובית, כאילו דברים טובים שיהיו, שפע. ואז מסביר שהמקנה יהיה קר נרחב, קר זה, זה מסבירים ככסבים, כסליחה, ככבשים, ונרחב זה בעצם הם היו רחבים. בגלל שהביאו דרשה, שלא מביאים עוד דרשה, שכנראה לא קשורה, אבל אפשר להגיד אולי באמת זה כן קשור. כתיב, על חומותייך ירושלים, הפקדתי שאומרים כל היום וכל הלילה, אנחנו מכירים את הפסוק הזה די טוב מהשיר, אבל אנחנו לא מכירים את המשך הפסוק. מה כתוב לגבם? תמיד לא יחשו המזכירים את השם, אל דמי לכם. Okay, הם אף פעם לא מפסיקים לדבר, הם עושים, הם מזכירים את השם. עכשיו, מזכירים את השם יכול להיות מזכירים את השם, שהשם יזכור אותנו, או מזכירים את השם כדי שאנשים יזכרו את השם. כאילו, לא ברור מה הכוונה כאן. אז עכשיו אנחנו למדנו שהשומרים מדברים כל הזמן, אל דמי לכם, כן, הם לא שקטים. מה הם אומרים כל הזמן? הכי אמרה מה אמר האחי, מה הם אמרו כאן? אמר רבא בר פשילה, אתה תקום תרחם ציון. Okay, וכאן הוא מסביר שבעצם הם הזכירו להשם לחזור, אתה תקום תרחם ציון. רב נחמן בר יצחק אמר, בונה ירושלים השם, והמשך הפסוק נדחי ישראל יכנס. כאילו מזכירים להשם לבנות את ירושלים ולכנס קיבוץ גלויות. עכשיו הגמרא שואלת, ומעיקר מה היה ואמרי? לפני החורבן מה היו אומרים? אמר רבא בר פשילה, כי בחר השם בציון יבא למושב לו. כאן זה מעניין. אחרי החורבן לא צריכים להזכיר לאנשים את השם כי הם זוכרים את השם. כי הם בגלות ורואים כאילו כשדברים לא טובים אז תמיד זוכרים את השם. צריך דווקא בעונה, בזמן הזה להזכיר לקדוש ברוך הוא. אבל כשהכל טוב וזה מזכיר את הדרשה שראינו לפני כמה ימים, כשיש שפע ויש טוב אז לא תמיד זוכרים את השם. וזה האתגר. ואז הוא היה מזכיר לכולם, השומרים היו מזכירים לכולם, כי בחר השם ציון יבא למושב לו, שזה המקום של השם, וצריכים לזכור את זה. הדרן הלך כל קורבנות הציבור, עכשיו ממשיכים לפרק עשירי, שאולי זה בעצם, כן דיברנו על זה קודם, שלפי המשניות זה פרק תשיעי, ופרק עשירי זה בעצם פרק העומר שלמדנו כבר בפרק שישי. שתי מידות של יבש היו במקדש. שתי מידות של יבש היו במקדש. עכשיו אנחנו מדברים על איזה כלים היו להם למדוד, איזה כלי מדידה היו להם. עכשיו נתחיל עם יבש, מחר נגיע ללח. אוקיי, איזה מידות היו? עיסרון וחצי עיסרון. אוקיי, זה לא אומר שהיו רק שני כלים וזהו, לא כי היו הרבה מנחות והרבה צריכים, היו צריכים למדוד, וברור שלא היה אפשר להסתפק עם רק שניים, אבל הכוונה שני סוגים, כאילו שני גדלים. אחד בגודל עיסרון, ואחד גודל חצי עיסרון. נראה אחר כך בשביל מה צריכים עיסרון וחצי עיסרון. עיסרון ברור, למדנו את זה כבר, רוב המנחות היו מביאים מעיסרון. רבי מאיר אומר עיסרון, עיסרון, וחצי עיסרון. הוא אומר, היו שני כלים במידה עיסרון, שניהם היו שונים זה מזה, נדבר על זה בהמשך, וחצי עיסרון, אוקיי? אז בשבילו היו שלושה מידות, לא שתי מידות. עיסרון, מה היה משמש שבו היה מודד, אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים בשביל מה צריך עיסרון ובשביל מה צריך חצי עיסרון, שבו היה מודד לכל המנחות. אוקיי, כל המנחות צריכים עיסרון, עיסרון סולת, מודדים את זה בעיסרון. לא היה מודד עכשיו בחלק מהמנחות. אוקיי, לפר היו צריכים שלושה עשרונים, לעיל שני עשרונים. אז לא היה מודד לא בשלושה לפר ולא בשלושניים לעיל, אלא מודדים עשרונות. Okay, בשלושה לפר ובעיל, בשניים לעיל, היו מודדים עיסרון עיסרון, כאילו שני עשרונים לפר, שלושה עשרונים לפר, כאילו עיסרון ועוד עיסרון ועוד עיסרון, לא בכלי של שלושה עשרונים, ולא בכלי של שני עשרונים. Okay, אחר כך נלמד מניין לנו ההלכה הזאת. אלא מודדן עשרונות. Okay, חצי עיסרון, מה היה משמש? בשביל מה צריך חצי עיסרון? שבו היה מודד חביתי כהן גדול, מחצה בבוקר ומחצה בין ארבעים. הכהן גדול כל יום היה מביא מנחת חביתין, הוא היה מביא עיסרון שלם, ואז היה מחלק את זה לשני חצי עשרונות, ומשם היה מכין, okay, נומד, יש מחלוקת בנושא, או שהוא היה מכין מכל, okay, יש קצת הבדל בין אפשרויות איך הוא היה מכין, כנראה הוא היה לוקח הכל בעיסרון אחד, ומשם מחלק את זה לחצי עיסרון וחצי עיסרון, ומשם היה מכין את, או שמשם היה מחלק את זה לשישה כל אחד, והיה מכין שישה לחמניות מכל אחד, חצי בבוקר, חצי אחר הצהריים, ואז היה מכין את העיסה בעצם של כל לחמניה בנפרד, או אולי הוא היה מכין את העיסה מהחצי סרון מכל אחד, ואז היה מחלק את זה לשש לחמניות כל אחד, ואחרי שהעיסה כבר מוכנה, והיה אופה, כן, חצי בבוקר, חצי אחר צהריים, או לפי הרמב״ם, הוא היה מחלק את זה לחצי-חצי, היה מכין את העיסות, היה מכין את החלות, ואז אחרי שהוא עפה את כולם, היה מחלק את זה לחצי בבוקר, חצי בצהריים. כאילו אולי הוא היה מחלק כל לחמנייה לחצי. כן, זה החידוש של הרמב״ם, שהחילוק קורה עם כל לחמנייה בנפרד. אוקיי? זה שה-12 הם מחלקים לשתיים, ולא שעושים שישה-שישה. הפרטים האלו חשובים קצת להמשך, אז אל תשכחו אותם. אוקיי, טניה. עכשיו הגמרא מפיה ברייתא. היה רבי מאיר אומר, מה תמוד לומר איסרון איסרון לכבש האחד? Okay, כמו שאמרתי, נראה כל מיני פסוקים במדבר כ"ח וכ"ט. כשמדבר על הקורבנות כתוב איסרון איסרון לכבש האחד לשבעת הכבשים. אנחנו עכשיו בחג השבועות שמביאים שבעה כבשים יחד עם שתי הלחם, כן, הביאו שני כבשים יחד עם שני הלחמים, ובנוסף היו מביאים שני פרים, עין אחד ושבעה כבשים. אז כתוב איסרון איסרון לכבש האחד. אז מה רבי מאיר אומר? למה כתוב איסרון איסרון? אפשר לכתוב איסרון לכבש האחד. מלמד ששתי עשרונות היו במקדש, אחד גדוש ואחד מחוק. זה מלמד אותנו שהיו שני דברים שקוראים לזה איסרון. אחד היו מכניסים לתוכו איסרון, ורק כשזה גדוש, כן, זה overflowing כזה, אז היה בתוך זה איסרון. כאילו זה היה קצת יותר קטן מאיסרון, אבל בגלל שהיו שמים יותר, אז היה יוצא בסופו של דבר איסרון. רואים שזה לא הכי מדויק. אחד היה מחוק, שבעצם כמו שיש לנו כלי מדידה, כן, הקוס אחד לדוגמה, אז הקוס, קוראים לזה למחוק את זה, כן, כשהכל שטוח, אז יש בדיוק איסרון. אחר כך נאמר למה צריך אחד גדוש ואחד מחוק. אז גדוש שבו היה מודד לכל המנחות. כי הגדוש משמשים בו לכל המנחות, כי המנחות אנחנו רוצים להרבות קצת. אז כשעושים את זה גדוש, אז זה לא בדיוק מדויק. הבעיה, אם עושים את זה מחוק, לפעמים יש קצת כיסא אוויר כזה, או משהו שאולי זה לא יהיה בדיוק המידה הנכונה. אז לכן הגדוש רוצים את זה בשפע. מחוק שבו היה מודד לחביתי כהן גדול. Okay, למה דווקא הוא היה צריך שזה יהיה מחוק? אז אולי בגלל שזה צריך להיות ממש ממש בדויק, או יש גם אפשרות אחרת שבגלל שצריך להביא את זה ואחר כך לחצות את זה לשניים, הם מודאגים שאם עושים את זה גדוש, חלק ייפול וילך לאיבוד, ואנחנו רוצים שלא לא נפסיד שום דבר. וחכמים אומרים לא היה שם אלא איסרון אחד. רק לאחד איסרון, שנאמר, ואיסרון אחד לכבש האחד. כן, זה פסוק שאנחנו אומרים בתפילה שלנו כל הזמן. כן, זה במדבר כ"ט, פסוק ד'. כתוב, כן, מן חתם סולה בולה בשמן, אנחנו מדברים כאן על בראש השנה, בימפר במקר אחד, על אחד כפסים מן השנה שבעה תמימים, ומן חתם סולה בולה בשמן, שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לעיל, ויסרון אחד לכבש האחד לשבעת הכפסים. אוקיי, עכשיו זה מדבר על על זה שמביאים, כן, שלושה עשרון לפר, שני עשרון לעל, ויסרון אחד לכבש האחד. עכשיו, מה מיותר בפסוק הזה? אפשר היה לכתוב איסרון לכבש האחד. כן, בשבילנו זה נשמע קצת מוזר, כי אנחנו כל כך רגילים לתפילות שלנו, שתמיד אומרים איסרון אחד לכבש האחד. אבל הם אומרים בעצם, המילה אחד כאן מיותר. אז בשביל מה זה מיותר? להגיד שיש רק איסרון אחד. אז אם כן, מה תמוד לומר איסרון איסרון? אז מה הוא עושה בפסוק שציטטנו קודם, איסרון איסרון? לרבות חצי איסרון. הוא אומר, זה בא להגיד שיש איסרון ויש חצי איסרון. יש שני כלים, אבל אחד זה איסרון, אחד זה חצי איסרון. ובמאיר, חצי איסרון מנעלה, מאיפה הוא לומד בחצי איסרון? נפקא למי ואיסרון. הוא לומד את זה מהוו של ואיסרון. אוקיי? יש מחלוקת, יש קצת דעות שונות איפה הוא הוואיסרון הזה, או שזה בפסוק שציטטנו לפני שנייה, ואיסרון אחד לכבש האחד. כאן הוו מוסיף. יש כאלה שאומרים שהפסוק שציטטנו קודם, יסרון יסרון, שמוזכר בשבועות, יש גם עוד פסוק שמוזכר בסוכות, בפרק כ"ט. בפסוק ט"ו כתוב, ויסרון יסרון לכבש האחד, שדווקא שם, כזה ציטטו יסרון יסרון קודם, דווקא דיברו על הפסוק הזה, למרות שהחסירו את הו"ו, אבל זה בגלל שהתמקדו על המילים יסרון יסרון. ועכשיו אומרים מהו"ו, וזה הולך קצת יותר טוב, כי אז יש הווי יסרון יסרון. ומכאן לומדים שיש שלושה כלים במקדש, שלושה כלי מדידה. אוקיי, אז עכשיו מה רבנן עושים עם הו"ו? אומרים בפשטות ו"ו לא דרשי, לא דרשים ו"וים. ורבי מאיר, היי וי יסרון אחד לכבש אחד, אז מה הוא עושה עם הפסוק יסרון אחד? שחכמים דרשו שזה רק אחד. מי עביד לי? ההוא שלא ימדו לא בשל שלושה לפר ולא בשל שניים לאיל. כן, הוא לומד משם, משם הגיעה הלכה שראינו במשנה, שלא מודדים שלושה לפר ושניים לאיל, אין כלי עם שלושה עשרונים או שני עשרונים, אלא מודדים יסרון אחד. כאילו יש רק יסרון אחד ולא שניים ולא שלושה. אוקיי, רבנן, מאיפה הם ילמדו את זה? אם אין להם את הפסוק הזה כדי ללמוד, כי גם הם הסכימו להלכה הזאת. רבנן, לאפקא למי מנקודו. אוקיי? מה זה נקודו? דתניא אמר רבי יוסי, למה נקוב וו שבאמצע יסרון, של יסרון ראשון, של יום טוב הראשון של חג, דווקא בחג הסוכות, איפה שראינו עכשיו, כתוב ויסרון יסרון לכבש האחד. אם תסתכלו בספר תורה או בתנך או בתיקון או איפה שתסתכלו, יש נקודה על היסרון האחרון בפסוק, יש ויסרון, אז יש שני וווים בפסוק, בוו השני יש ניקוד על זה, אוקיי? עכשיו, בשביל מה יש את הניקוד? להגיד שיסרון שלא ימדו לא בשל ג' לפר ולא בשל שניים לעל. בדרך כלל כשיש ניקוד זה בא למעט משהו, אז זה בא למעט שאין כלי של שלושה עשרונים ואין כלי של שני עשרונים. רבי מאיר, מה הוא עושה עם הניקוד? ניקודו לא דרש, הוא לא דורש את הניקוד. Okay, צריך לשאול, לדעתו, בשביל מה יש ניקודים, כן. חצי יסרון, מה היה משמש? עכשיו מצטטים המשך המשנה, שבו היה מודד לחביתי כהן גדול. אז קודם כל שואלים, מודד? ורמיני, חביתי כהן גדול לא היו באין חצאין, אלא מביא יסרון שלם וחוצה. וכמו שהסברנו, קודם מודדים את זה ביסרון שלם, ואז מחלקים את זה לשניים. אז לא צריכים את הכלים האלה כדי למדוד בעצם, כי כבר מדדו. אז אמר, שש המים מודד, נעמי תקטני, המילה מודד במשנה, הכוונה מחלק. כן, מחלק את זה לחצי יסרון, לכלים של חצי יסרון. בא מיני רמי ברכה מרב חיסדא, נראה כמה שאלות שלו. חצי יסרון לרבי מאיר, גדוש היה או מחוק היה? כן, עד עכשיו דיברנו שהיו שני כלים של יסרון לפי רבי מאיר, אחד גדוש, אחד מחוק. שאלה, מה לגבי החצי יסרון? האם זה גדוש או האם זה מחוק? ונראה שגם צריך לשאול לגבי רבנן, וזה מה שממשיכים. וטיבה הלך לרבנן, וגם יש לשאול לרבנן. לרבנן, יסרון גופי, כמה בעיה אלוהו, קדוש היה או מחוק היה. כאילו אומר, אתה צריך לשאול את השאלה גם על חכמים. כאילו, למה אתה שואל רק על רבי מאיר? גם לחכמים, היסרון שלהם, האם היה קדוש או האם היה מחוק. אמר אלוהו, מדי רבי מאיר נשמע לרבי מאיר, מדי רבי מאיר נשמע לרבנן. אז הוא עונה לו, מרבי מאיר נומד לרבי מאיר, ומרבי מאיר נומד לרבנן. איך? מדעם רבי מאיר יסרון מחוק, חצי יסרון נמי מחוק, ברגע שכבר, טוב, תלוי איך מפרשים את המחוק, אבל אם הסיבה היה מחוק כדי שזה יהיה בדיוק מדויק, אז ולא רוצים את זה, סליחה, אם זה גדוש כדי שלא ייפלו, כן, זה תלוי. אם רוצים את זה כדי שיהיה מדויק ואין צורך לעשות, כאילו זה יותר חשוב, אז אין כבר עניין לשפע, כי כבר מדדו את זה בראשון, אז זה לא שאם נעשה את זה גדוש אחר כך, זה יהיה בשפע, כי לא משנה. אוקיי? כבר עשינו את זה מחוק. אם זה בגלל ש... כאילו גם הוא כבר מדד את זה, אז אין כל כך צורך. אוקיי. מדי רבי מאיר, כאילו אם כל הסיבה זה לגדוש, שזה יהיה גדוש ויראה בשפע, אז כאן כבר עשינו את זה מחוק, אז אין סיבה לעשות גדוש אחר כך. מדי רבי מאיר מחוק לדי רבנן נמי מחוק, ואם לדי רבי מאיר צריך מחוק לפי המנחת חביתין, אז גם לרבנן הכל היה מחוק. בא מיני רבי ברכה ממרב חיסדא, עוד שאלה, חביתי כהן גדול במה מחלקן לחלות, ביד או בכלי? כי אז עכשיו דיברתי קודם שיש הבדלים בין הדעות מתי מחלקים אותם. האם הכוונה כשמחלקים את הסולת, האם הכוונה כן לכל לחמנייה ואז משם בו מוסיפים את השמן. שכחתי להגיד שכל לחמנייה היה צריך לבוא עם רביעית לוג שמן. אז האם חלקו את הלחמניות, את הסולת, ואז הוסיפו לוג שמן לכולם, או האם בללו את העיסה קודם ואז הוסיפו את הלוג שמן, כאילו עשו את העיסה קודם ואז הוסיפו את הלוג שמן לכל אחד, האם מדובר כפי הרמב״ם, לחלק כל לחמנייה אחרי שהלחמניות מוכנות כבר, כאילו לחלק כל לחמנייה, אם זה עושים ביד, אז יש שאלה גדולה בכלל על מה שואלים, אוקיי? על איזה חלוקה מדברים, מה בדיוק המעשה חלוקה, לחלק את הסולת, לחלק את העיסה, לחלק את הלחמניות מוכנות כבר. אז אם עושים את המדידה הזאת ביד או בכלי, אז עונים פשיטה דה ביד, תהי בכלי, טורטני יכניס, אוקיי, זאת שאלה, תשובה קצת מוזרה. ברור שעושים את זה ביד, כי אם עושים את זה בכלי, מה, אם מכניסים משקלות לבית המקדש, אז כמה שואלת, ויכניס, כאילו מה הבעיה להכניס טורטני, כאילו כלי משקל. אז מה עונים? כיוון שבכללה כתיב, לאו אורך ערה. בגלל שבכללות, בספר ויקרא, בפרק כ"ו, פסוק כ"ו, כתוב, בשברי לכם מטה לחם, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור חג. כאילו מתארים עד כמה יהיה גרוע, ש10 נשים צריכות לפות את הלחמים שלהם בתנור חג, וישיבו לחמכם במשקל, ותצטרכו לשקול את הלחמניות שלכם. כאילו, בדרך כלל לא שוקלים לחם, כי שוקלים רק משהו שאין הרבה, כן, זה מזכיר לי קצת את השואה, שאנשים כאילו היו שומרים על אפילו פירי לחם, כאילו חתיכות ממש קטנות של לחם, והיו מודדים אותם בעצם, אז גם כאן, למדוד לחם זה מזכיר ממש סיטואציה איומה, רעב, בעייתיות. אז לכן לא רוצים להכניס את זה לבית המקדש. מה מיני רמי ברכה מרב קריסטה? עוד שאלה. שולחן, מהו שיקדש קמצים בגודל שלו? כן, צריכים להסביר כמה דברים. כאן השולחן היה שטוח, כן, לא היו בה צדדים. עכשיו, אם לא היו צדדים, כן, בדרך כלל כלי מקדש את משהו בתוכו. האם זה יכול לקדש משהו שמעל הגודש? אז קודם כל, בעיסרון שדיברנו עליו, שהיה גדוש, ברור שזה גם מקדש את הגודש. Okay? אז השאלה, האם שולחן גם יכול עם הגודש שבו לקדש את הגודש? עכשיו, מה שמים על השולחן? ברור שהשולחן מקדש את הלחם הפנים שהיה מעל. השאלה, אם שמים משהו אחר, okay, השאלה כאן, מדמקדש לחם, קבצים נמי מקדש. בגלל שיודעים שזה מקדש את הלחם שמעל, אז אולי זה גם יקדש את הקומץ. נדבר עוד דקה מה זה הקומץ הזה. או דילמה דחזי לי מקדש, שלא חזי לי לא מקדש. אולי זה רק מקדש מה שראוי לו, ולא מה שלא ראוי לו. עכשיו, מה זה הקומץ? יש שלוש אפשרויות. או שמדובר קומץ הלבונה ששמים, כן? שמים שני קמצים של לבונה, בדרך כלל שמים אותם בבזיחים, שזה כלי, אבל מה אם שמו אותם ישר על השולחן בלי הכלי? האם זה מקדש אותם? ואז נגיד, האם זה ראוי או לא ראוי לשולחן, כי זה אמור להיות בתוך בזיח? או האם מדובר על מי שקמץ את המנחה בתוך האיכל, שזה מותר לעשות, בדרך כלל לא היו עושים, אבל מותר. אז אם עשו את הקמיצה של המנחה, קמצו אותו בתוך האיכל ושמו את זה על השולחן, האם זה היה מקדש את זה? או האם מדובר בשניהם, קומץ, או קומץ של מנחה, או קומץ של הלבונה. אמר לי, אינו מקדש. אז הוא עונה לו, זה לא מקדש. אז הוא אומר, איני, האם זה באמת נכון? והאמר ביוחנן, לדברי האומר טפחיים במחצה כופל, נמצא שולחן מקדש, 15 טפח למעלה. לדברי האומר טפחיים כופל, נמצא שולחן מקדש, י"ב טפח למעלה. אוקיי, במה מדובר על הכופל, והטפחיים, במחצה, והטפחיים, מה זה בכלל? אז היה בעיה בשולחן, שהשולחן רוחב אמה, שזה 5 טפחים, וזה או 5 או 6, אוקיי, נדבר על זה בעוד דקה. יש שתי אמות, יש אמה שהוא של 5 טפחים, ויש אמה שהוא של 6 טפחים. אז השולחן היה אמה, רוחב, והיו שמים את הלחם לרוחב, כאילו האורך של הלחמים היו לרוחב השולחן. עכשיו, האורך של הלחמים של לחם הפנים היו 15 טפחים. עכשיו, בואו נעשה את החשבון. אם השולחן היה עמה, 10 טפחים, טעות שלי, זה היה 10 טפחים. אז אם השולחן היה עמה רוחב,
והלחם היה 10 טפחים, אז נשארו לנו 5 טפחים. אז מה נעשה? אז הם אמרו שהלחם בצורה של בעצם מלבן פתוח כזה, כן? מלבן בלי החלק העליון. אוקיי? זה כמו חטא הפוך. אוקיי? זה יצא, למטה זה 5 טפחים ישב בדיוק על השולחן, כי מה הבעיה? זה לא יכול להיות לא על השולחן, כי אז זה לא יקדש. זה לא יהיה בתוך השולחן, שהשולחן יכול לקדש אותו. אז אם כן, זה היה עולה, טפחיים וחצי למעלה, 2 טפחים למעלה, כאילו וחצי בצד אחד, 2 טפחים וחצי בצד השני, ואז זה פותר את הבעיה. אוקיי? כאילו, אז הכל נמצא על השולחן. יש דעות אחרות בדיוק, איך נראה שאולי זה לא הצורה, אלא זה היה יותר עיגולי. אוקיי? ואז ככה היה נכנס. עכשיו אנחנו מסבירים את זה, כאילו זה היה המרובה כזאת, ואם נגיד שהאמה היה של 6 טפחים, אז נשארו 2 טפחים ושני טפחים, כן, 4 טפחים סך הכל, כדי להגיע ל-10, 10 הטפחים שיש בלחם, ואז יש טפח בטפח בצד. בכל אופן, מה אומר רבי יוחנן? שאם נגיד שטפחיים במחצה היו כופלים אותו, ואז שמים 6 טפחים, כן, בצד אחד ושישה בצד שני, אז זאת אומרת שיש 6 לחמניות בכל צד, אז טפחיים וחצי כפול 6 יוצא 15 טפחים, וטפחיים כפול 6 יוצא 12 טפחים. הוא בעצם אומר שהשולחן, מה לומדים מכאן? שהשולחן מקדש 15 טפח למעלה או 12 טפח למעלה. עכשיו, שמה צריך להגיד שזה מקדש? ברור שזה מקדש את הלחם, אז כנראה זה בא להגיד שזה גם יקדש משהו שיושב על השולחן משהו אחר. אז אמר לי, הוא עונה לו, זה לא עונה לי על השאלה שלי, כי אולי יש הבדל בין המושג מקדש. יש לקדש, להגיד משהו מקודש, שאם זה נפסל, אם זה נטמע לדוגמה, אז זה נפסל. ויש גם להגיד שזה נקדש עד כדי כך שנוכל גם להקריב את זה על המזבח. אז כאן אומרים, אבל אינו מקדש לקרב, אולי זה בא להגיד, זה מה שרבי יוחנן אמר, לדבר אומר, טפחיים במחצה כופל, נמצא שולחן מקדש, 15 טפח למעלה, או י"ב טפח למעלה, הכוונה שזה לא מקדש את זה שאפשר להקריב את זה, אבל מקדש להיפסל. ואז זה לא עונה על השאלה שלו, האם הקומץ הזה ששמנו על השולחן, האם זה מקודש שנוכל גם לקרב את זה. כן, נתחיל עם המשנה הבאה מחר.